הרחובות לא ישכחו את האנגליות שריגשו אותנו.
Yoni Jokic and Okocha. Oh! Fantastic. It really was worth waiting. He was very keen to stay for this semi-final rather than travel off to the African Nations Cup, delaying that until tomorrow. And how relieved Bolton must be.
אהלן חברים, אתם מאזינים לעוד סיפור שהרחובות לא ישכחו. אני עומר איינורן ואני כאן כדי לספק לכם כמה דקות של כדורגל נוסטלגי ולעזור ליום שלכם לעבור בכיף. והיום אנחנו בפרק ספשייל של כדורגל אנגלי. הפרק הזה יוקדש כל כולו לקבוצות אנגליות שפשוט חדרו לתוך לבבות הכדורגל שלנו. קבוצות לא סבירות שעשו עונה או כמה עונות שהיו פשוט מטורפות. אז בשביל לעשות לכם את הסקירה המושלמת, להיזכר ולהתענג על השמות הכי כבירים שהיו בליגה הזו, הזמנתי חובב כדורגל אנגלי ואיש יקר, סגי למן. מה קורה סגי?
אהלן, הכל בסדר?
היה כיף לעשות את התחקיר לפרק הזה, נראה לי.
וואו, שמע, זה באמת, אנחנו הולכים כעת פה לסיפורים שהם מטורפים לגמרי, וכך כיף להיזכר, להכיר.
כן, זה היה למידה הארדקור, מה שנקרא, ובאמת יש פה כמות שמות, ובכלל, כל קבוצה בצבע, אז בואו נתחיל. סגי, אתה ראשון, ואנחנו נתחיל עם הסיפור של בולטון וונדררס.
כן, אז דבר ראשון, בואו נתחיל מאיפה זה בולטון.
נכון, לא הרבה יודעים.
כן, בולטון זה פרוור של מנצ'סטר, הוא לא פרוור קטן, הוא 200 אלף תושבים, אבל הסיפור שלנו בעצם מתחיל עוד בשנות ה-70. שם בבולטון משחק בלם בשם סם אלרדייס, משחק שם 9 עונות, והוא לא היה בלם טוב במיוחד, כלומר בקריירה של 21 שנים, הוא היה רק עונה אחת בליגה הראשונה, וזה באמת גרם לו להסתובב בין כל מיני מקומות, גם באנגליה, גם בסקוטלנד, אבל באמת הרגע אולי שבאותו רגע לא נתפס ככל כך מעניין, אבל בהמשך ישנה הרבה דברים, מגיע ב-1983. הוא חותם בטמפה ביי רודיז, מה-NASL, ה-North American Soccer League.
וואו.
עכשיו, זו קבוצה שהיא לא קיימת היום, היא נסגרה ב-92, והוא שחק שם רק 11 משחקים. אבל זו תקופה שמאוד השפיעה עליו, למה? כי הטמפה ביי רודיז, הם התאמנו בעצם, באותו מתחם אימונים של הטמפה ביי בוקנירס, מה-NFL. ושם הוא בעצם, הוא נחשף לסטנדרט מקצועי, שהיה מאוד מאוד שונה, שוב, אנחנו אנגליה, שנות ה-80, שחקנים שיקורים, אלימות.
שותים, מהשנים, ברור.
באמת, אין שום דבר של, אין שום שביב של מקצוענות באותו זמן בכדורגל האנגלי. הוא מגיע שם, הוא רואה איך כששחקן נפצע, דבר ראשון, מביאים לו מכשיר MRI, איך יש פיזיותרפיסטים ופסיכיאטרים, ובאמת, הכל מהכל, שוב, אנחנו עוד בשנות ה-80, אבל זה היה כל כך שונה, שזה באמת שינה לו את כל התפיסה על כדורגל. ועוד דבר שהוא ראה שם זה סטטיסטיקה, שבאמריקה כמובן מאוד אוהב סטטיסטיקה, וזה משהו כמובן לא היה בכלל בדיבור באנגליה, אפילו ברמה של לספור כמה שערים כל שחקן כבש, אפילו זה לא היה עד כדי כך
כן.
משהו שהתייחסו אליו. והוא לקח את כל הדברים האלה איתו, וב-99 הוא הופך, וב-92 הוא פורש מכדורגל, 99 הוא הופך למאמן של בולטון, הקבוצה שבה הוא גדל, שהוא שחק בה הרבה עונות, זה היה מאוד מרגש, והוא אומר להם, תקשיבו, בולטון אז הייתה בליגה השנייה, כן? הוא אומר להם, תקשיבו, לי יש רעיון על איך קבוצת כדורגל צריכה להיראות, זה שונה מכל דבר שיש כרגע בעולם, אבל אני צריך שאתם תאמינו בי. כאילו, אני צריך שאתם תעמדו מאחורי, ושאני לא יהיה, שלא יקרה מצב שתוך חודשיים אני כבר אצטרך לפחד על זה שתפטרו אותי. צריך כאילו יציבות. אז אמרו לו, טוב, אנחנו יכולים לתת לך חוזה ל-10 שנים.
אשכרה.
כן, קח חוזה ל-10 שנים, ואנחנו עומדים מאחוריך, אלא אם כן אתה מוריד אותנו ליגה. זה כאילו, זה היה פחות או יותר התנאי היחיד, שעבורו כאילו אנחנו מפטרים אותך. כל השאר, תלך בכיף. והוא באמת מתחיל, ודרך אגב, הנה סיפור נחמד, הוא מגיע ב-99, יש בבולטון באותו זמן חלוץ בן 20 איסלנדי, בשם איידור גודניונסן,
נכון.
הוא לא רלוונטי בשום צורה להמשך הסיפור דרך אגב, כאילו ב-2000 הוא עוזב, וכשבהמשך הוא ישחק בכל מיני קבוצות כמו צ'לסי וברצלונה, אז הוא מגיע ב-99, אז בולטון היא קבוצת תחתית בליגה השנייה, אבל הוא מכניס שם באמת לאט לאט את כל מיני תפיסות מקצועניות שבאמת לא היו קיימות בכדורגל האנגלי באותו זמן. הוא מכניס, דבר ראשון שהוא מכניס זה פיזיותרפיסטים. ששחקן נפצע, יש מישהו שגם עומד על מה משך הזמן הפציעה וגם בונה לו תוכנית שיקום כלשהי, לא פשוט אתה מסוגל לרוץ, אוקיי, בוא תחזור לרוץ. כאילו ממש תוכנית שיקום זה משהו שמאוד שונה, ולאט לאט הוא מכניס עוד דברים. לדוגמה, הוא מתחיל לדבר עם מאמנים ממקצועות אחרים. לדוגמה, אחת הדוגמאות זה שהוא רוצה להתאמן על המצבים הנייחים של הקבוצה שלו, אז הוא מביא את מי שהיה מאמן הביתות שנבחרת אנגליה ברוגבי. שאנגליה דרך אגב ב-2003 לוקחת את אליפות העולם ברוגבי, והרבה בזכות הביתות של הקפטן שלה, ג'וני וילקינסון, והוא היה בן אדם שדי היה מאמן של ג'וני וילקינסון. אז באמת הוא מביא אותו, שילמד אותם איך לבעוט כמו שצריך, כשהוא רוצה לדבר נגיד על רוח, לעשות איזה רוח קבוצתית, אז הוא מביא את מי שהיה מאמן שבחרת אנגליה באופני מסלול. כי אופני מסלול ככה מסתבר, זה מקצוע שמאוד צריך כימיה בין האנשים, וכאילו חילופים וכאלה, ומאוד צריך רוח קבוצתית וכאלה, וזה היה, אז הוא הביא בן אדם כזה שילמד את הקבוצה. באמת הוא מאוד שמר על ראש פתוח. והדבר הכי משמעותי שהוא הכניס, זה בעצם סטטיסטיקה. היה לו תוכנה בשם פרוזון, שהייתה תוכנה של סטטיסטיקה גם. מהספורט האמריקאי, הוא הביא את המפתחים של התוכנה הזאת, הוא אמר, אני רוצה שתבנו לי משהו כזה של כדורגל, סבבה? וככה הוא בעצם, הוא ידע, זה פעם ראשונה, עד אז שאמרו, נגיד, אני רוצה מגן ימני, אז אמרו, טוב, בואו לחפש מגנים ימניים טובים בעולם, ונביא אחד מהם. והוא בעצם אמר, לא, אני רוצה שחקן שיהיה מסוגל לספק את התפקיד של מגן ימני. וככה בעצם...
לחפש תכונות.
לחפש תכונות במקום, והוא בעצם הביא שחקנים, ולקח אותם ושינה להם עמדות, כדי שיתאימו לתפקידים שהוא מאמין בהם. לדוגמה, אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל נגיד איוון קמפו ופרננדו יארו, שהיו שני בלמים, הוא בא, הוא הפך אותם לקשרים. כי הוא אמר, יש לך את התכונות שמתאימות לקשר, איך שאני רוצה. הוא לקח את ג'י ג'י יוקוט, שגם עוד שיהיה נדבר עליו, הוא הפך גם, הוא הכניס, במקום שיהיה שחקן התקפה בקישור. למה? כי זה מה שמתאים לי. וככה הוא בעצם, הוא שינה, והוא שינה כחקנים, גם הרבה שחקנים, לקח כל מיני שחקנים אנגליים שגם לא מוכרים, והוא בעצם הפך, שם אותם כ...
קווין דייביס. קווין נולן,
בדיוק. הוא שינה להם את התפקיד, בעצם שינה להם את הקריירה, כאילו. אז בואו נדבר שנייה קצת על הציר הזמן של איך דברים קרו, אז באמת ב-2000...
אז הוא נהיה מאמן ב-99.
ב-99. ב-2001 הם עולים לפרמייר ליג.
אוקיי.
הם ישר מועמדים לירידה, כי הם קבוצה נורא קטנה. אבל באמצע העונה הוא בעצם הביא שני שחקנים כדי שישאירו אותו בליגה. וגם, עוד עיקרון שסמר עליי סבי, שחקנים עם ניסיון. כלומר, אני לא רוצה שחקנים בסיס שלהם, אני רוצה שחקנים שידעו לא להתקפל כשאני צריך אותם. ושם הוא מביא פעם שם, הוא מביא את פרדי בוביץ', שהיה אז בן 31, אלוף אירופה עם גרמניה, ואת אולי הרכש הראשון הגדול שלו, את יורי ג'ורקף. שהיה בגיל בן 34. עכשיו, ג'ורקף מספר שהוא הגיע למסע ומתן, סם אלרדייס בא עם דפים, הוא אומר, הנה, אלה השכונות הכי טובות לחיות בהן בבולטון, אלה הבתי ספר הכי טובים בשביל הילדים שלך, הנה מקומות עבודה בשביל האישה, והוא היה כאילו בהלם, מה? כאילו, בדרך כלל אף אחד לא. ואז הוא אמר לו, אוקיי, ועכשיו מבחינת כדורגל, הנה המערך, פה הולך לשחק השחקן הזה, פה הולך לשחק השחקן הזה, פה אתה תשחק, אני רוצה שאתה תכבוש ככה שערים וככה בישולים בעונה, וזהו. וכאילו, וג'וקף אמר, טוב, וואו, אני בחיים אף אחד לא דיבר איתי על כדורגל באותו זמן, שוב, אנחנו דברים על אלוף עולם,
שחק באינטר.
באינטר, באמת, כאילו, שחקן שהיה במקורות הכי גבוהים, ופתאום בא פאקינג סם אלרדייס, ומדבר איתו על כדורגל בצורה שבחיים לא חשב עליה, והוא חתם שמה, והם הצליחו לשרוד, בזכות שני אלה הם באמת שרדו בעונת 2001-2002, וג'וקף סוג של שם את בולטון על המפה. Slipped out by Lusley, but straight to Per Frampton, who drives it back with interest, hits the post, in goes Yuri Djurkaeff, scores in style, that wasn't as easy as it looked, he had to lift it over David Seaman, and Bolton are back in it. עונה אחר כך הוא באמת, הוא מביא גם את אחד השחקנים שהכי מזוהים עם בולטונאי, שזה ג'י ג'י אוקוצ'ה. שוב, זה קוסם כדורגל, נבחרת ניגריה, פריס סן ג'רמן.
אכן.
הוא אומר, סבבה, אתה קוסם והכל, אבל אתה לא, אין לך מספרים. ואני רוצה שלשחקני התקפה שלי, הם יכבשו שערים ויתנו בישולים, ואתה כרגע לא מסוגל לזה. אתה הולך לשחק קשר מעכשיו. ולמרות כאילו האמירה הזאת, אוקוצ'ה ואלרדייס הם הסתדרו מצוין, היה להם כאילו, הם מאוד, עד היום, כאילו, יש סרטון לפני כמה שנים שעשו משחק הוקרה בבולטון לקבוצה ההיא.
די.
ורואים שם את ג'י ג'י אוקוצ'ה וסם אלדייס רוקדים ביחד אחרי גול וכזה.
וואו, חייב לראות את זה.
וחוץ מזה, הוא גם היה לו עדי בולטון המשפט המפורסם עליו, ג'י ג'י אוקוצ'ה,
So good they named him twice.
בדיוק.
ברור.
והוא נבחר לשחקן הכי גדול תודות בולטון ששחק באצטדיון החדש. זה כאילו...
הפך לשם דבר.
הפך לשם דבר לגמרי, אם עד היום זוכרים אותו טוב מאוד. חוץ זה הגיע שם גם איוון קמפו מריאל מדריד.
נכון.
ושגם, שחקן מריאל מדריד, הוא הגיע בהשאלה, ואחר כך שאלו אותו כאילו, אלרדייס בסוף העונה, בא ואמר לו, סבבה, אתה רוצה לחתום אצלנו? כאילו, באופן קרוב אמר, כן, אני ממש, אני מעדיף לחתום אצלכם, אני לא רוצה לחזור למדריד.
כן.
וזה באמת היה. ונקודת המפנה של הקבוצה הזאת באמת הגיעה בעונת 2003-04, כשהם מגיעים לגמר גביע הליגה, מול מידלסברו, שזה קבוצה שתגיע בהמשך.
כן.
זה נקודת מפנה עבורם, כי זה באמת סוג של פתח את התיאבון לבעלים, לזה שאפשר להגיע לכל מיני לרמות שהוא לא חשב, הוא היה בטוח שהם יהיו קבוצה תחתית, והוא ראה שעם אלרדייס זה אפשרי לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים. הם מפסידים. ואז קיץ 2004, בולטון בעצם מתחילה לעשות רכש מסיבי, מתחילה עם שני בלמים שמגיעים ביחד, אחד זה פרננדו יארו, שהוא בן 36 אז, זה מי השני?
טל בן חיים.
טל בן חיים, בדיוק, שמי שהביא את טל בן חיים זה הבן של אלרדייס, הוא ראה אותו משחק והמליץ עליו.
המליץ עליו בחום.
כן, חוץ זה היא מביאה את גארי ספיד בן ה-35, נכון. לס פרדיננד בן ה-38, מביאה את אל חאג'י דיוף שהגיע מליברפול, הוא נחשב באותו זמן גם למקרה ראש כאילו קשה, כאילו שחקן לא ממושמע מזה, ואלרדייס גם זה משהו שמאוד חזר על עצמו, הוא מאוד אהב להביא את ה... את המקרה ראש הקשה, כאילו, סטייל, כמו שאומרים שבתר ירושלים.
גם בהמשך הגיע עוד אחד כזה.
כן.
ובאותה עונה, מי שעוד נמצא בהרכב, זה גם בלסינג קקו.
כן, בדיוק.
הקדמתי אותך.
הקדמת אותי שהוא גם, הוא מגיע ממסע מחשדוד, כן?
כן.
מדהים.
זה ענק.
זה ענק. וזה בעצם, כל הדבר הזה בעצם הוביל את בולטון לעונה הטובה בתולדותיה מזה 80 שנה. וזה בעצם, ככה מתחיל תור הזהב של בולטון. חוץ זה, הם סיימים קום שישי, אז הם עולים לגבי הוופה. הם נמצאים בבית עם סביליה, זנית, בשקטש וויטוריה גימרייש. והם סיימים במקום השלוש מתוך חמש.
כן, זה הגבי הוופה הישן.
כן. וסביליה, דרך אגב, ממשיכה עד לזכייה בתואר כמובן. ובנוקאוט הם מפסידים למרסי, שגם מרסי הייתה קבוצה משמעותית. ואז הם מביאים עוד, אז קיץ אחר כך הם מביאים עוד מקרה ראש לא פשוט, את ניקולס אנלקה, גם האיש היה בארסנל, בריאל מדריד, בפריס סן ג'רמן.
בסיטי,
הוא כן, הוא נתפס כבן אדם לא פשוט, וגם איתו, אלרדייס, כאילו, עושה איתו קסמים, גורם לו לכבוש הרבה. חוץ מזה, הם מביאים גם את עידן טל.
עוד נציג ישראלי.
הם פותחים את העונה מדהים, כאילו, הם מגיעים לינואר כשהם במקום, כשהם בקרבות על הטופ 4. אלרדייס בא ואומר למנהל המקצועי, בוא תביא לי רכש, כדי שנוכל להילחם על טופ 4, בוא נשחק בצ'אמפיונס, כאילו. מנהל המקצועי אומר, אנחנו לא מאמינים שעלייה לצ'אמפיונס זה מטרה ריאלית, וזה גם לא מטרה שאנחנו דורשים ממך. אנחנו רוצים שתעלה לאירופה, אנחנו לא רוצים להשקיע עכשיו מלא כסף, לא לעלות לצ'אמפיונס ואז להתרסק. טארדס זה נורא עצבן, אבל הוא אמר, טוב, סבבה, אני אשאר עד סוף העונה, אני לא רוצה להמשיך אחרי העונה, אם זה הקו המקצועי שהמועדון בוחר, אני לא רוצה להיות חלק מזה, אבל זה לא מחזיק מעמד, גם עד סוף העונה, הוא מתכסח שם מאוד, וכמה משחקים בסוף העונה, כשבמקום החמישי, הוא מתפטר, בעצם הם מסיימים את העונה במקום השביעי, הם לא עולים לצ'אמפיונס, ואפשר לחשוב רק מה היה קורה, אם הם היו פתאום מסיימים בטופ 4,
תשמע, יש שם עוד הרבה שמות אדירים.
יש שם שכן.
סטליוס יאנוקופולוס, שהוא גיבור הזכייה של יוון ביורו 2004. בעונה הזאת ספציפית, גם שאנלקה ובן חיים מגיעים, יש את פבריס פרננדז, שבקושי משחק ומשם מגיע לביתר ירושלים, ועידתו שינקטה שמגיע אחרי הרבה שנים באיטליה. אז כן הושקעו שם כספים.
לא, הושקעו שם כספים.
זה פשוט קבוצת שמות... לא הגיונית.
פסיכית, ממש פסיכית.
אוקוצ'ה, דיוף, יאנוקופולוס, קמפו, יארו, וואו, נקאטה, גארי ספיד, בלסינג קקו, עידן טל וטל בן חיים. נפלא, כל הדבר הזה. וכן, וכמו שאמרת, נקודת הסי זה עונת 2004-2005 עם המקום השישי, וגביע וופה ועניינים. אחלה אחלה של קבוצה הזאת הייתה.
כן.
וביג סם אחר כך, הוא גם היה מועמד, אחד המועמדים הבכירים לרשת את אריקסון כמאמן נבחרת אנגליה.
נכון, הוא מאוד, בסוף הם בוחרים במקלרן, הוא נורא מתעצל על זה, בכלל צריך לדבר קצת על סם אלרדייס, הוא טיפוס מעניין, כי הוא מצד אחד, הוא בן אדם חכם, כן? אבל היה לו דיסלקציה, הוא היה מאוד אנגלי, אנחנו עד, היום כשאנחנו תופסים אותו, אנחנו תופסים אותו בעיקר כאנגלי הגס, המיזוגן, הגזען.
ביג סם.
ממש, ביג סם זה כאילו, אבל הוא פשוט בן אדם מאוד חכם, אבל עם המון רגשי נחיתות. הוא בשנת 2000, עוד לפני שבולטון עלו לפרמייר ליג, הוא אמר, אני בחיים לא אמן קבוצה גדולה. למה? כי אין לי מבטא מספיק אירופאי בשביל זה. זה מה שהוא אמר. זה לא כי אני חושב שאני יכול לאמן את אחת הקבוצות הגדולות באנגליה, אבל הם לא ייתנו לי בחיים. כי אני לא אירופאי, כי אני אנגלי. אז באמת, הוא כל הזמן תפס את עצמו כהאנטי ארסן ונגר, כי ארסן ונגר היה כאילו הצרפתי שהיה משחק את הכדורגל היפה, ובולטון, למרות החדשנות המטורפת שלהם מחוץ למגרש, בתוך המגרש שהם שיחקו כדורגל, כאילו אנגלי ישן ועצבני, כאילו, והם תמיד היו נצחים את ארסנל, והוא תמיד היה מראה, הנה, תמיד זה מבחינתו היה ההוכחה שאני צודק, זה לא הצרפתי המתנשא הזה, אני האנגלי, ואני משחק את הכדורגל האנגלי, ובסוף אני מנצח. בסוף, עם כל הכבוד, נראה לי שההיסטוריה תזכור את ארסן ונגר יותר מסם אלרדייס. בעיקר כי סם אלרדייס, אני חושב גם שכל הסיפור הזה של, כן, אני אס, כדורגל אנטי, הוא נתן את זה לעלות לעצמו לראש יותר מדי, כאילו. ואחר כך הוא פשוט, את כל קבוצה אחר כך שהוא הגיע לה, זה היה פחות או יותר, כן, בוא נשחק כדורגל ממש הגנתי ולא התקפי ושיט, וכאילו, הוא נמשיך. ואגב, אתה אומר, כאילו, אם זה נשמע מוכר, רק כדי שמוריניו אמר עליו ש הכדורגל של בולטון זה לא כדורגל, זה לא פרמייר ליג, זה מה-90s, זה לא הליגה הטובה בעולם, אפילו מוריניו אמר עליו דבר כזה.
וואה.
כן.
אז אתה יודע שאתה באמת בבעיה.
אז יפ. דרך אגב, אז רק בעונה אחרי, אז אלרדייס עוזב, עונה אחר כך הם מגיעים לאירופה עוד פעם, כי הם שמים במקום השביעי, הם מתרסקים בליגה, הם מגיעים, שמים במקום 16 לדעתי, אבל באירופה הם דווקא עושים קמפיין יפה ומדיחים את אתלטיקו מדריד בשלב 32 נקודות, הם כן עושים קמפיין יפה, אבל מודחים מול ספורטינג בשמינית, רק סתם, הנה ההרכב שלהם, נגיד מול ספורטינג אז, אוקיי? אז יש לנו בשער את
יוסי יסקיליינן.
כן.
איך לא ציינו אותו, השוער הפיני האגדי.
כן, יש לנו פה את איוון קמפו בקישור, קווין נולן גם בקישור, אלחאג'י דיוף, קווין דייביס. יש פה שמות כאילו
אחלה קבוצה.
אחלה קבוצה, באמת.
קבוצה שממש מסמלת תקופה כזה, באמת.
ממש, כן, בדיוק.
יפה מאוד. אז באיפשהו בתוך הסיפור הזה, אז דחפנו גם את גמר גביע הליגה נגד מידלסבורו, וגם את סטיב מקלרן, שאימן את אותה מידלסבורו. אז זאת התחנה הבאה, ואני אקח אתכם אליה. אז כמו שאמרנו קודם, עונת 2003-2004, בורו זוכה בגביע הליגה אחרי ניצחון על אותה בולטון בגמר. בדרך היא גם מנצחת את שתי הקבוצות שלנו, סגי, את ארסנל ואת טוטנאם, בחצי וברבע. בהרכב של אותו גמר גביע הליגה תוכלו למצוא בשער את מרק שוורצר האוסטרלי, את גארט סאוטגייט, מאמן נבחרת אנגליה לימים, שגם היה הקפטן של הקבוצה הזאת, את גאיזקה מנדיאטה, את זנדן ההולנדי ואת ג'וניניו פאוליסטה בקישור. ובספסל ככה חיכו עוד כמה שמות כמו סטיוארט דאונינג ומסימו מקרונה.
דאונינג היה ממש צעיר באותה עונה.
נכון, שם הוא התחיל.
ודרך אגב, עוד שם סתם שלא הזכרת זה ג'ורג' בואטנג, שהוא ההולנדי עם הכי הרבה הופעות בפרמייר ליג.
וואלה.
כן, זה אחד הנתונים הכי מוזרים, אבל
כן, יפה. אין קשר לקווין פרינס וג'רום. בואטנג אחר.
בואטנג אחר.
כן. אז בעצם הזכייה הזו בגביע הליגה מכניסה את הקבוצה של סטיב מקלרן אל הסיבוב הראשון של גביע וופה, מה שהיום הוא כמובן הליגה האירופית, ולפני עונת 2004-2005 בורו עושה ככה חלון העברות מאוד מעניין, והחלון הזה כולל את מרק וידוקה שמגיע תמורת 4.5 מיליון פאונד מלידס המתפוררת, ועוד שלושה שחקנים שמגיעים בחינם. מיכאל רייזיכר, ההולנדי, מצטרף מברצלונה, ריי פרלור, מצטרף מארסנל, וג'ימי פלויד הסלבנק, מצטרף מצ'לסי, גם מנדיאטה וזנדן, שהיה מושאל מצ'לסי, נשארים בקבוצה, וזה פשוט סגל מטריף ומטורף, ובורו עושה חייל בגביע הוופה, מסיימת את הבית במקום הראשון לפני ויה ריאל ולציו. ויה ריאל זה שנה אחר כך היא מגיעה
לחצי גמר
ליגת האלופות. היא עוברת עוד קבוצה אוסטרית בנוקאוט מידלסבורו, ובסוף היא מודחת על ידי ספורטינג בשמינית הגמר.
עוד פעם.
שהיא בעצמה מגיעה עד לגמר ומפסידה שם לצסקה. ואת העונה הזאת, עונת 2004-2005, בורו מסיימת במקום השביעי.
ממש ממש טובה.
כן, היא הייתה נהדרת.
שומע, זה באותה עונה בעצם, היה לך בולטון מקום שישי, ובורו מקום שביעי.
כן.
מרשים מאוד.
כן, ובורו שוב מקבלת את הכרטיס לגביע הוופה. מי שהיא מאבדת באותו קיץ זה זנדן, שעובר לליברפול. דרך אגב, זנדן, לא הצלחתי למצוא גיבוי לדבר הזה, אבל אני זוכר בוודאות שקראתי או שמעתי פעם, שברצלונה רצתה את חיים רביבו, אבל היה לה מגבלת זרים, והיא הלכה על זנדן במקומו.
שמה?
כן, בימים של שחיים כיכב בסלטה ויגו. אז זה הרבה שנים אחר כך, וזנדן בגלל שהוא היה טוב בבורו, הוא די החייה לעצמו את הקריירה, והצליח לעבור לליברפול. מי שמגיע לקבוצה בשנת 2005 באותו הקיץ, זה איגביני יעקובו מיודענו, ששיחק וכיכב כמובן במכבי חיפה, מזר מספר אחד שהיה פה בישראל, לא נראה לי שיש על זה יותר מדי ויכוחים, ומה שמטריף אותי תמיד שאני נזכר בקבוצה הזאת, זה איך מנהלים רוטציית חלוצים, איך סטיב מקלרן עשה זאת, וניהל את רוטציית החלוצים של ג'ימי פלויד הסלבנק, מרק וידוקה, איגביני יעקובו ומסימו מקרונה.
אתה יודע מה היו אומרים על קבוצה כזאת בכדורסל? שצריך לשחק עם שלושה כדורים, כן?
ממש, זה רביעיית חלוצים שלא זכורה לי כמותה, ובאמת גם את העונה הזאת, עונת 2005-6, בורו עושה חייל בגביע הוופה, שוב עוברת את שלב הבתים, עוברת את שטוטגרט, את רומא, את באזל, את סטיאו הבוקרסט בחצי
חכה,
הגמר.
חכה, אתה קופץ פה, כל אחד מהמשחקים האלה הוא סיפור, כן? ברבע מול באזל הם מפסידים 1-0 בחוץ, סליחה, הם מפסידים 2-0 בחוץ, הם מגיעים למשחק, דקה 23 הם חוטפים 1-0 בבאזל, כלומר 3-0 בסיכום, ואז יש שם שחקן מאבד כדור בהגנה, ויתוקה חוטף את זה, דקה 33 עושה 1-1, ואז בדקה ה-57, יעקובו מקבל כדור על החצי, דוחף, נותן שם כדור באמת של פריים די בריינה לוידוקה, שעוקף את השוער, 2-1. בדקה 79, הסלבנק מחוץ לרחבה דופק שם פצצה, 3-1, אבל שערי חוץ, אז כרגע, אז הם עוד לא עולים. ובדקה 90, מקרונה, שעולה מהספסל, עושה 4-1, והם עולים לשלב הבא. ואז מגיעים מול, מול סטיאב הבוקרסט, חושבים 1-0. ואז במשחק הראשון בחוץ, במשחק השני, דקה 16, 1-0, דקה 24, 2-0, וסאוטגייט נפצע. עושה חילוף ומוריד את סאוטגייט הבלם, ומכניס את מקרונה החלוץ. אימור מטורף, בדקה, 9 דקות אחר כך, מקרונה כובש את ה-2-1, אחר כך וידוקה עושה 2-2, ריגוט עושה 3-2, ושוב פעם, דקה 89, מקרונה עוד פעם, עושה הרשת, כלומר הם עושים שני מהפכים בבית, מפיגור של 3-0, כולל שערי חוץ.
אצטדיון הריברסייד,
כן.
המבצר.
המבצר.
ענק, איזה מסע קסום. Running out of time now for a power play. Boateng played it in. Yakubu held it up. Hasselbank has it. He squared it for Rockerback! Fine save by Zuma Bola. Macaroni! The heart and soul of a football club! Hats off! Hats off! Middlesbrough, you made it happen! In the most astonishing fashion! ובגמר היא הופכת להיות הקורבן הראשון של סביליה, שמניפה בפעם הראשונה את גביע הוופה, ובהמשך היא תניף אותו עוד כמה פעמים, מה שיהפוך להיות הליגה האירופית. הרכב הזה בגמר שוב כולל את שוורצר ואת סאוטגייט, מנדיאטה בשלב הזה כבר מתחיל לסבול מפציעות, אז הוא לא היה חלק מהסגל. וידוקה והסלבנק פתחו בשפיץ.
שדרך אגב, אמרת על הרוטציית חלוצים, אז זה מעניין, כי מקרונה כרגע נתן לו שני שערי ניצחון שאלו אותו שלב, בשני השלבים הקודמים, והוא עוד פעם לא פותח, הוא נכנס במחצית, כן, במצב של 1-0, אז כאילו אפשר להגיד, אפשר להגיד שכן קיבל את הכבוד שלו, אבל באמת, זה איך, בוא נגיד שהניהול של הרוטציית חלוצים הזאת כן בא ונשך אותו מאחורה, כאילו.
כן, תשמע, זה באמת רביעייה, כאילו מקרון ויעקוב עולים כמחליפים, זה...
ותואב, דרך אגב, מי שעוד עלה מחליף...
איזה לוקסוס, מה שנקרא.
דרך אגב, מי שעוד עלה מחליף בגמר הזה, זה לי קטרמול, אגדת סנדרלנד טילאידאי. זה היה ממש צעיר, זה היה מעונותיו הראשונות.
ריי פרלור שם יושב על הספסל, לדעתי. כן. אז בקיצור, כמו שאמרנו, זה לא מספיק מול סביליה שמנצחת אותה 4-0, וככה מסתיים עידן סטיב מקלרן בבורו.
אתם כבר לפני הגמר יודעים שהוא עוזב.
נכון, כי סוון גורן אריקסון מודיע על עזיבת נבחרת אנגליה, הוא מודיע שהוא יעזוב אחרי מונדיאל 2006, ובהתאחדות כבר חיפשו מחליף, זה היה, כמו שאמרנו, אוסם אלרדייז או סטיב מקלרן, היו שני המועמדים הבכירים, והחליטו ללכת על מקלרן, והוא נהיה מאמן נבחרת אנגליה, והוא קשל להצעיד אותה ליורו 2008, בבית עם ישראל ורוסיה וקרואטיה. במוקדמות, אבל זה באמת כבר לפרק אחר. וסגי, אתה לוקח אותנו אל הקבוצה הבאה, שזו קבוצה עם סיפור, וואו.
כן, אז בואו נדבר על פורטסמוס. תואר ראשון, עוד פעם, איפה זה פורטסמוס? דרום אנגליה, קרוב לסאוטהמפטון.
כן.
ובעצם הסיפור מתחיל בעצם דצמבר 2005, כשהארי רדנאפ מגיע בעצם לקדנציה שנייה, בקדנציה הראשונה בין 2002 ל-2004, הוא קדנציה בינונית כזאת, אבל הוא, וזה נגמר בזה שהוא בעצם מסתכסך עם הבעלים. והסיבה שהוא חוזר בדצמבר 2005 היא כי יש לפורטסמוס בעלים חדש, בשם אלכסנדר גיא דמק, שהוא הבן של ארקדי גיא דמק. וגיא דמק אומר, אני רוצה להכניס, להוציא המון המון כסף על הקבוצה, להפוך אותה לקבוצות, לאחת מהקבוצות הגדולות באנגליה, ורדנאפ אומר, אוקיי, אני סבבה, אני אבוא בשביל זה. אז הוא בעצם מביא מלא שחקנים. כבר בינואר הוא מביא את אימנואל אוליסדבה, את בנג'אני,
איזה אגדה,
ואת אנדרס די אלסנדרו. יש פה, הולך להיות פה, תחזיקו את זה, הולך להיות פה שמות משוגעים. ובאמת הוא נשאר בליגה, הם כאילו נמצאים באותה עונה בתחתית, אבל הוא כאילו מגיע כבר שהם בתחתית, הם נשארים בליגה. ואז בקיץ הוא בעצם מתחיל להכניס, להשקיע את הכספים המטורפים באמת. הוא מביא את ננואקו קנו, סול גמפל, דייוויד ג'יימס, גלן ג'ונסון, ניקו קרנצ'אר, אנדי קול.
וואו.
בינואר הוא מביא את ג'ימי טראורה, שהיה אז בזכייה של ליברפול בליגת האלופות, ואת לורן, שהיה בעונת אינווינסיבל של ארסנל. הם עשו עונה באמת, באמת טובה, הם הגיעו למקום התשיעי, וקנו היה הכוכב הגדול, הוא קבע 12 שערים.
איזה שמות.
ואז עונה אחר כך, הם עוד טוב שופכים מלא כסף. מגיעים סולי מונטארי, ג'ון אוטאקה, ג'רמיין דפו, דייוויד ניוג'נט, פאפה בובה דיופ, סילביאן דיסטין ומילן ברוש. ומה שקורה, בעצם מי שפותח את העונה ממש ממש מדהים, זה בנג'אני מהחלוץ מזימבאבווה, שבאחד המשחקים שלהם באותה עונה, בספטמבר, הם פוגשים את רדינג, והמשחק הזה נגמר 7-4.
וואו.
זה עד היום המשחק עם הכי הרבה שערים, כאילו בתולדות הפרמייר ליג.
וואלה.
ואני ממש לא צריך לראות את התקציר, כי זה באמת, זה 7-4, אבל אני לא צוחק, זה יכול להיגמר יותר גבוה, כי יש שם פנדל שמוחמץ, ויש שם שער שנפסל בנבדל, ויש שם מלא מצבים שלא ברור איך הם לא נכנסו, ובנג'אני בעצם קורא 12 שערים בחצי עונה הראשונה, והוא מתחיל לתפוס כאילו...
מנצ'סטר סיטי קונה אותו.
כן, ובינואר מנצ'סטר סיטי קונה אותו, והם יום למחרת, הם כבר מביאים את המחליף שלו, שזה ג'רמיין דפו מטוטנאם, וג'רמיין דפו גם, הוא לא מאכזב, בחצי השני של העונה הוא כובש 8 שערים, כלומר בסך הכל היה להם חלוץ שכבש 20 שערים, פשוט תחלק לשני שחקנים שונים.
כן.
הם מסיימים במקום השמיני, שזה המיקום הכי גבוה שלהם מאז 1955 בליגה, אבל ההישג האמיתי שלהם בעצם מגיע בגביע. הם מגיעים עד הגמר, בדרך הם פוגשים את מנצ'סטר יונייטד, שבדרך לעונה של גם זכייה בליגה וגם זכייה בליגת האלופות, ויש שם המשחק, יונייטד פשוט שוטפים את המגרש, רונלדו שמה באמת, זה כאילו רוקד על המגרש לגמרי, הם לא צריכים לכבוש, הם מחטיאים ומחטיאים ומחטיאים ומחטיאים. בדקה ה-80, אז הם כובשים, פורטסמוס צריכים לכבוש את ה-1-0, מפנדל של סולי מונטארי, ועולים לגמר. בגמר הם פוגשים את קרדיף, והם בעצם, בואו נקריא את הרכב שלהם שנייה בגמר הזה.
איזה הרכב נפלא.
אז בואו נתחיל, בשער יש לנו את דייוויד ג'יימס, מגן ימין, גלן ג'ונסון. בלמים יש לנו את סול קמבל וסילביאן דיסטין. במגן שמאלי יש את הרמן הריידרסון, האיסלנדי. בקישור יש לנו את לסנה דיארה, את ג'ון אוטקה, פדרו מנדש וניקו קרנצ'אר וסולי מונטרי. ובהתקפה ננואקו קנו, שגם כובש את השער, בעצם הביא לפורטסמות' גביע היסטורי.
Option to the middle with Kanu and Crouchard and Montari. Enkelman half saved it, but it's turned in. Kanu has got it this time.
פאפה בובה דיופ, מילן ברוש ודייוויד ניוג'נט עולים מחליפים. איזה הרכב נפלא.
שמע, זה הרכב משוגע. אבל אז...
הולי שיט, ג'ימי פלויד הסלבנק בהרכב של קרדיף באותו גמר.
כן, כן.
זה הזיה.
זה הזיה, ג'ימי פלויד הסלבנק.
גם ארון רמזי.
ארון רמזי שהיה, דרך אגב, הוא היה ממש צעיר, וכאילו הוא כבר ידע בגמר הזה, שזה המשחק האחרון שלו, שהמשחק האחרון שלו בקרדיף, כי ארסנל, כאילו ארסנל כבר הבטיחו את הקנייה שלו.
וואו.
זה היה המשחק האחרון שלו, הוא מאוד קיבל.
חזק מאוד.
אבל כן, זה משחק באמת מיוחד מאוד. אבל אז הם נתקלים בבעיה. כל הכסף הזה, שהלך על שחקנים בעונות הקודמות, הוא נגמר. כאילו זהו, הם שילמו על מלא, ואין להם כסף. ורדנאפ בעצם אומר, שמעו, רדנאפ מקבל הצעה מטוטנאם, והוא אומר, שמעו, אין לי פה כסף. אין לי מה להמשיך להישאר פה. אז הוא חותם בטוטנאם, ולמרות ההישגים הגדולים יחסית שלו בפומפי, הוא בעצם... הוא נתפס כבוגד, כאילו, הוא נתפס בצורה מעורבת בפורצמוץ, כאילו עד היום, כצד אחד הוא הציד אותנו דברים מאוד גדולים, צד שני הוא נטש ברגע שנהיה קצת קשה.
מה באמת קרה שם בסוף עם הבעלים?
אז מה קרה עם הבעלים? בוא נדבר, אז באמת גיא דמק...
כי יש עוד מישהו חשוב שגיע לשם.
ברור, אז גיא דמק אומר אין לי כסף, והוא מוכר את הקבוצה, זה בחור בשם אלי אל פראג', שהוא איש עסקים אמירתי, שגם היה מעורב בעסקת הקנייה של מנצ'סטר סיטי. ואז הוא קונה אותם, ואז מסתבר דבר מאוד 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 חשוב, אין לו כסף, הוא רימה. אז אין לו כסף, וזה עונת 2019, בדיוק זה העונה של גרנט, ומגיעים שם גרנט וטל בן חיים, ואין להם כסף, הם פשוט מקבלים עונש, במרץ הם מקבלים עונש של מינוס 9 נקודות, והם יורדים ליגה בסוף. ודרך אגב, יום אחרי, הם יורדים ליגה מחוץ למגרש, כאילו כשקבוצה אחרת מנצחת. מה שקורה שיום אחרי שהם יורדים ליגה, הם עולים, הם מגיעים לחצי גמר הגביע מול טוטנאם של רדנאפ.
וואו.
והם מנצחים. והם עולים לגמר. כלומר, אחרי שהם ירדו ליגה, הם כבר בגמר, מול צ'לסי של אנצ'לוטי, שזה גם, וגם בשביל גרנט וטל בן חיים, זה מפגש מול האקסיט.
כן. וואו.
הם מפסידים 1-0 מגול של דרוגבה, והם אמורים לעלות לליגה האירופית, כי באותה שנה עם ה... מחזיקת, כאילו באותם חוקים של אז, אם המחזיקת גביע
הולכת לליגת האלופות, אז הם מקבלים את הכרטיס.
אז הם מקבלים את הכרטיס, אבל וויפה אומרים להם, אין לכם כסף, חברים, כאילו, אנחנו לא יכולים, זה חלק מהעונש שלכם, אתם לא...
יואו.
ואז, ביוני 2011, הם בעצם נקנים על ידי איש עסקים רוסי בשם ולדימיר אנטונוב, אוקיי? 5 חודשים אחר כך הוא נעצר בלונדון, בגלל שהוא... עשה עבירות פיננסיות בשווי של מאות מיליוני דולרים בלטביה.
על ההיסטור.
ואז, ובאונסוף עונות 2011-2012, הם יורדים לליגה השלישית.
איי.
ובקיץ 2012, הם היו מרוששים, אז כל השחקנים כאילו עזבו, כאילו פשוט שחררו את כל הסגל.
תקשיבו, צריך שנייה גם להגיד, באותו גמר גביע, אז עדיין דייוויד ג'יימס בשער, סטיב פינן פה, פאפה בובה דיופ עדיין פה, קווין פרינס בואטנג, משחק פה, טל בן חיים יושב על הספסל, לא שותף, קנו עדיין פה, אבל נראה לי שהוא כבר ממש בסוף הסוס שלו, עולה כמחליף וגרנט על הקווים, בצד השני, אנלקה, שכבר דיברנו עליו בפרק הזה, בסה, אז אתה אומר, הם יורדים לליגה השלישית אחרי כל הדבר הזה, ו...
ואז אין להם כסף, אז הם משחררים את כל הסגל, וזה פשוט, הם עוברים עונה מזעזעת, הם יורדים לליגה הרביעית בסוף העונה הזאת, כאילו ירידות back to back, ואז אחרי שהם יורדים, אז בעצם האוהדים נמאס להם, הם מקימים עמותת אוהדים, והעמותת אוהדים בעצם קונה את פורטסמוס חזרה, ואומרת, סבבה, אנחנו עכשיו מחזיקים בזה עד שהקבוצה הזאת תתייצב, ואז תחשוב אולי למכור את זה, כי הם כל כך מצלקים מבעלים זוועתים, כלומר, הם הלכו מבן אדם אחד רמה, בן אדם אחד שכאילו פשוט שם, הוציא מלא כסף, אבל בלי כיסוי בסוף, לבן אדם אחד שאמר שיש לו כסף, אבל אין לו באמת כסף, לבן אדם אחד שהיה לו כסף, אבל הכסף הזה הושג בצורה לא חוקית. אז כאילו, הם פשוט אומרים, אז אנחנו מחזיקים את זה, והיום הם לאט לאט מתוששים, הם כרגע בליגה השלישית, הם כנראה הולכים לעלות לליגה השנייה, אבל זה כאילו, לאט לאט, ואנחנו מחכים להם ש...
שיחזרו,
יחזרו, וואו. יזכירו לנו זמנים יפים.
שמה, איזה... תלאות הם עברו הקבוצה הזאת. תמיד היה איתה, זה באמת, זה היה כאילו שלוש שנים שכל פעם יש איתם איזה סיפור, איזה...
כן.
כן. מטורף, מטורף, מטורף. אנחנו מתקדמים, ואני לוקח אתכם לתחנה הבאה שלנו, והתחנה הבאה שלנו זה תחנה שגם אתה תאהב סגי, ואני בוחר לדבר על איפסוויץ' טאון, אחת האהובות עליי ברשימה. אז איפסוויץ', אנחנו הולכים לדבר על מה שקורה שם סביב שנת 2000. היא עולה אל הפרמר ליג בעונה 99-2000, אחרי שהיא מסיימת במקום השלישי בצ'מפיונשיפ, והיא בעצם זוכה בפלייאוף. והיא כמובן מסומנת כמועמדת די מובטחת לירידת ליגה, אבל איפסוויץ' הזו מצליחה להמם את אוהדי הפרמייר ליג ולסיים במקום החמישי. זה באמת אחד ההישגים הכי מטורפים, ואם אני שנייה מסתכל על בולטון ומידלסבורו ופורטסמות שדיברנו עליהם, כל סגל היה פה יותר מנצנץ ונוסטלגי ומרגש מהשני.
פה אין כלום. באיפסוויץ' אין כלום.
אין פה כמעט כלום. את מי אולי תכירו? את טייטוס ברמבל הבלם, שבהמשך יגיע לניוקאסל ולא יהיה מאוד מוצלח. את מט הולנד הקפטן. את מרקוס סטיוארט החלוץ, שנתן פה עונה גדולה ו-One Season Wonder, עם 21 שערים בכל המסגרות. ואם שיחקתם אולי מנג'ר, אז גם את ריצ'רד רייט השוער שגדל בארסנל, אולי אתם גם מכירים. אז באמת, אני חושב שהמקום החמישי הזה של איפסוויץ' בעונת 2000-2001, זה אולי ההישג הכי חריג ברשימה הזו.
גם המאמן שלהם, אני רואה שאחר כך לא... לא, זה באמת, זה עונה, זה...
תקשיב, שום דבר לא התרומם מפה.
פיק שהגיע משום מקום והלך לשום מקום.
אבל תקשיב, זה לא סוף הסיפור, כי כמובן, איפסוויץ' מסיימת במקום החמישי, אז בעונת 2001-2002, היא מקבלת את הכרטיס לאירופה. אז היא הולכת לשחק בגביע וויפה, אותו גביע שהיא זכתה בו בדיוק לפני 20 שנה. ומי הוביל אותה לזכייה ההיא? סר בובי רובסון.
וואלה.
אז היא מתחילה את המסע שלה בגביע וויפה, היא עוברת שני סיבובים, אז כמובן גביע וויפה זה הכל נוקאוטים, זה בשנים שלפני שזה הופך להיות בתים, ואז בסיבוב השלישי מחכה לה אינטר. במשחק הראשון, אנחנו מדברים על אינטר, על תחילת שנות ה-2000, ליגה איטלקית זה כאילו... הדבר הכי מטורף שיש ביקום, עם כל הכבוד והנוסטלגיה לסגלים שאנחנו מציינים פה...
ממש, לא, זה רמה אחרת.
באנגליה, סריה של תחילת שנות ה-2000, זה הדבר הכי עוצמתי שהיה אי פעם. אז משחק ראשון באנגליה, איפסוויץ' טאון נגד אינטר, ואיפסוויץ' מנצחת, 1-0, בין השמות שפותחים באינטר במשחק הזה, פרנצ'סקו טולדו, חוויאר זנטי, איוון קורדובה, אמרה בלוזוגלו, יקירך, קלרנס סיידורף, סך הכל תוצאה שהיא הגיונית, הגומלין כמובן בסנסירו כבר יותר החזיר אותנו למציאות, שם נגמר 4-1 לאינטר, כולל שלושה של קריסטיאן ויארי, שהוא אחד השחקנים הכי יקרים בעולם באותה תקופה, אם לא הכי יקר. כן, אז זה אחד הסיפורים הכי מטורפים.
אני רואה שהם הביאו שם אחד מרגש, איפסוויץ' בעונה הזאת.
נו.
את פיניני ג'ורג'.
Oh my god, איך שכחתי את זה ולא עליתי על זה בתחקיר. וואו, פיניני ג'ורג', הוא עושה שם איזה סטי... הוא מגיע ממיורקה ואז הוא חוזר למיורקה כדי לפרוש. וואו, וואו, וואו.
תודה.
איזה בן אדם. כן, אבל המסע הזה באירופה, שאומנם ערך בסך הכל שלושה סיבובים, גבה את המחיר שלו, ואיפסוויץ' תרד ליגה בסיום אותה עונה, אז זה היה מרגש וכיף, ובימי הקלטת פרק זה, היא מכוונת חזק חזרה אל הפרמר ליג.
אנחנו מחכים לה.
ממש. רוב הקבוצות שאנחנו מדברים עליהן פה, אנחנו מחכים להן.
כן, לגמרי.
יפה, תחנה הבאה, סגי, אתה.
אוקיי, אז בואו אני אתחיל בסיפור, אוקיי?
הכל פה זה סיפורים.
20 בדצמבר 2010, סבבה? מנצ'סטר סיטי אימארת את אברטון, משחק גנרי, משחק ליגה גנרי לחלוטין, בלי שום ייחוד, דרך גם נגמר 2-1 לאברטון. אבל המשחק הזה ייזכר לנצח, בגלל משהו שלא קשור בכלל שקרה בו. בעמדת השידור יושבים ריצ'רד קיז ואנדי גריי, למי שלא מכיר, מדובר בשני בומרי כדורגל אנגלי, כאילו גם טרולים כאלה, אתה יודע. כל מה שמדמיינים על האנשים שחושבים שכל מה שמחוץ לאנגליה לא קיים, ויש להם ואומרים שהמשחק נהרס בגלל מאמנים זרים ודברים כאלה. זה השניים האלה. ובאמצע, ותוך כדי המשחק, הם כמובן, השיחה ביניהם נודדת לכל מיני דברים, לא רק שקורים מהדשא, ואין שם מדברים על המאבק לכדור הזהב. באותם שנים, כמובן, מסי נגד רונלדו. ואז אנדי גריי אומר, משפט אחד שהוא נכתב בדפי ההיסטוריה, ככה הוא אומר, אני חושב שכשמסי כרגע מה שהוא עושה, הוא עושה את זה בספרד. ולמרות שמה שהוא עושה זה מדהים, אני חושב שהוא הולך להתקשות בלילה קר באצטדיון בריטניה. והמשפט הזה מתפוצץ. כי זה אצטדיון בריטניה, למי שלא יודע, זה האצטדיון הביתי.
מגרשה הביתי של סטוק.
בדיוק, של סטוק סיטי. וזה מתפוצץ, כי זה באמת כל מה שאתה מדמיין על האנגלים, שהם מזלזלים בכל מה שקורה מבחוץ, שהם בטוחי שרק באנגליה יש כדורגל, שהם המציאו את הכדורגל, שזה רק אצלם קיים. וזה כמובן, ובוא נגיד, זה גם משפט מטומטם, סבבה.
זה בדיחה, כן.
זה לא.
עם כל אהבה לאנדי גריי.
כן, זה בדיחה, זה משפט מטומטם לגמרי. כאילו, ברור שמסי יצליח בסטוק, וגם ב-2011 אפשר להאמין שמסי יצליח בסטוק, זה לא כזה, הוא יצליח בבמות טיפה יותר קשות, כן?
כן.
אבל אני בכל זאת הולך להיות פה פרקליט של השטן לרגע, ואגיד שהמשפט הזה נתפס טיפה יותר מדי מחוץ לפרופורציות. מה הכוונה? כשמדברים על לילה קר בסטוק, אז זה נתפס קצת כמו החור הגנרי באנגליה, כאילו זה באותה ידעה יכול להיות לילה קר בווסט ברום, או לילה קר בהדרספילד. אבל לא, יש סיבה שנאמר שם, יש סיבה שנבחר סטוק. כי באותם שנים, סטוק סיטי הוא קבוצה שקשה נורא לשחק נגדה. וזה קשה לקבוצות הכי טובות באנגליה לשחק נגדה. ואני חושב שכשכל הזמן מדברים על הלילה קר בסטוק, יותר מדי מתמקדים בלילה קר ופחות מדי בסטוק. אז בוא נדבר שנייה על סטוק, ועל מי הם היו הקבוצה הזאת.
אני חושב שזה הפתיח הכי טוב שהיה אי פעם לסיפור על קבוצה, אבל קדימה.
מה, אני מה זה גאה בעצמי שכתבתי את זה. אז ב-2006 טוני פיוליס הוא מגיע לסטוק לקדנציה שנייה, גם כמו שרדנאפ הגיע לקדנציה שנייה לקבוצה שלו, אז גם פיוליס הוא מגיע לקדנציה השנייה שלו. אנחנו דרך אגב בפרק על המשחקי הפלייאוף הגדולים, בצ'מפיונשיפ, אז דיברנו עליו,
ברור.
שהוא היה המאמן של ג'ילינגהם במשחק מול סיטי. אז הוא זה לא היה מהלך מאוד פופולרי כשהוא חזר לסטוק, כי הוא נתפס כמאמן נורא משעמם ואפורי, וזה מגיע, זה באמת מגיע לרמה כזאת שאחד האוהדים קנה 100,000 כרטיסים אדומים כדי לחלק לקהל, כדי שכל משחק יפגינו נגד המינוי, וזה לא יצא על דרך, אתה יודע למה?
נו.
כי בין המינוי של פיוליס למשחק הראשון שלו, הם מחתימים את לי הנדרי. וזה נתפס כרכש נורא מפוצץ במונחי סטוק.
אמרו, יאללה, ניתן לזה צ'אנס.
וזהו, וזה גורם לאוהדים מאוד כזה פתאום להתלהב. וב-2008 הוא בעצם מעלה אותם לפרמייר ליג. ואחד הסיפור שהאוהד הזה סיפר שהוא אחר כך, הוא מכר את הכרטיסים במחירה, הוא אף פעם לא השתמש בהם, והוא מכר אותם במחירה פומבית, ושכל הכסף מנה הלך לתרומה. והסיפור הוא אומר, אני לא עשיתי זה בשביל הכסף. אני עשיתי את זה כי נמאס לי לחזור הביתה ולהסתכל על הערימת כרטיסים האדומים ולהיזכר איזה קטן אמונה הייתי. אז הוא מכר את זה. בוא נלך אבל רגע לפני העלייה של הפרמייר ליג, ב-2007. הם קונים קשר אירי בשם רורי דלאפ. רורי דלאפ באותו זמן הוא בן 31, יש לו מעל 200 הופעות בפרמייר ליג, והוא נתפס כשחקן פילר, כאילו שחקן שפותח פעם בקבוצה אפורית, לא מאוד משמעותי, לא מאוד חשוב, אבל אז התברר שיש לו בעצם פתרון, שיש לו בעצם כישרון, כן, יש לו בעצם כישרון מאוד מיוחד. אז הנה הסיפור, הם יום אחד הם עושים באימונים תחרות זריקת כדור לרוחק. כדי סתם כזה, מין תחרות כזאת שיהיה כיף. וכולם שם מנסים לזרוק, ואז אחד העוזרים בא לפיולי ואומר, תגיד, ראית את רורי? הוא קולט את רורי דלאפ, זורק כדורים, למרחק 90 מטר. והוא בא אליו, רורי, מה זה? הוא אומר לו, לא יודע, אתה יודע, אני כשהייתי בתיכון, אז אני הייתי זורק עידון. אומר לו, מה? איך אני לא יודעתי את זה עד עכשיו? ומאותו רקע הוא בעצם מחליט לשנות את כל האסטרטגיה שלו, סביב הזריקות חוץ של רורי דלאפ, שזה נתפס כדבר כל כך שולי ולא מעניין, זריקות חוץ, אבל זה מתברר כנשק מטורף. כי מסתבר שהמון המון קבוצות לא יודעות מה לעשות כשכדור נזרק אליהם בעוצמה לכיוון הרחבה, וכמות הבישולים או הוקי אסיסט, כאילו בישול המבשל שהוא עושה ככה, היא מטורפת. הרבה שחקנים, הרבה לא יודעים מה לעשות עם זה, והרבה מאמנים חושבים, איך אנחנו לזל עוצרים את הדבר הזה?
מעניין כמה גולים הדבר הזה באמת
מתן. שמע, אני חיפשתי, אני לא צריך למצוא מספר אחד משמעי, אני בטוח שאפשר למצוא, אבל... כי אתה צריך כאילו בישולי, יש כאילו כמה בישולים, אבל גם יש גם כמה, כאילו לא יודע, כדור...
כן, כדורים שהופכים להיות שתי נגיחות ברחבה.
חבל בדיוק, כדור שהבלם נוגח לו טוב, זה מגיע לשחקן התקפה וכו... אבל כן.
אבל זה בהחלט הפך להיות נשק רציני.
זה הפך להיות נשק רציני, עד כדי כך ש... עד כדי כך זה הופך להיות נשק רציני, שבאמת מאמנים מחפשים את הפתרונות הכי הזויים בעולם לפתור את זה. מי שבאמת לקח את זה לקצה זה פיל בראון, שהיה המאמן של הל, והוא אומר, הוא מבקש מהחלוץ שלו, דין ווינדס, שגם דיברנו עליו בפרק של משחקי הצ'אמפיונצ'יפ, הוא החלוץ המחליף שלו, הוא מבקש שלו, תתחמם כל פעם מול רורי דלאפ. כאילו כל פעם שהוא בא לזרוק את הכדור, תתחמם מולו, כדי להפריע לריצה שלו. וזה פשוט נגמר בזה שבשלב מסוים השופט מוציא לו כרטיס צהוב, כאילו.
גדול.
ואז במשחק הגומלין, שקורה בבית של הל, אז הוא מבקש לקחת את השלטי פרסומות, ולקרב אותם למגרש.
שיהיה לו פחות מרחק הרצה.
שיהיה לו פחות מרחק הרצה, בדיוק. עכשיו, זה ממש, זה גרם לשאלות די גדולות של, האם יכולה להיות איזושהי רגולציה על זה? כי דרך אגב, גם סטוק השתמשו בזה לטובתם. מה לדוגמה? פיוליס הנחה את כל המביאי כדורים, שכל פעם שדלאפ מקבל כדור ליד, ישר תחפו לו מגבת, שינגב את הכדור ויזרוק אותו כמו שצריך. אבל כששחקן יריב במקום את הכדור, אף פעם לא מקבל את המגבת, כי לא צריך, לא, אין שום חובה לתת לשחקן יריב את המגבת.
ברור.
אז כאילו, זה יצר המון שאלות על סביב החוקיות של זריקת חוץ ורגולציה של זריקת חוץ. אבל מי שסבלו הכי הרבה מהזריקות חוץ ומסטוק באופן כללי, הייתה קבוצה אחת. ארסנל. בין 2008 ל-2018.
אני מרגיש שבאת מגמתי היום.
באתי מגמתי. בין 2008 ל-2018, ארסנל ניצחה בסטוק פעמיים. כולל משחקי ליגה, כולל משחקי גביע, כולל משחקי גביע הליגה. ובאמת, היריבות הזאת של ארסנל מול סטוק, היא תפסה הרבה פעמים כיוון מאוד אמוציונלי. בעיקר מה שקרה ב-2009,
ריין שוקרוס.
כן, בעונת 2009-10, ריין שוקרוס, הוא עושה את זה בטעות, כן? אבל הוא שובר לארון רמזי את הרגל, והוא מתנצל, הוא כמובן קבל כרטיס אדום, הוא מתנצל, הוא יורד מהמגרש בדמעות אחרי שהוא רואה את מה שקרה לרגל של רמזי, אבל המדיה די מציירת אותו כאילו מאותו זמן כנבל, ואת סטוק, באמת כחבר'ה הרעים, בוא נגיד הבייט בויז של הכדורגל, כמו שדטרויט היו, אז יש את סטוק. אבל באמת מאותו רגע הם קצת מצעירים, זה כאילו ארסנל, הכדורגל היפה וזה, מול סטוק האלימים והגסים. אבל למרות הכל, סטוק האלימים והגסים כן מצליחים להגיע לאיזשהו הישג, זה קורה ב-2010-11, הם מגיעים עד גמר גביע, עד גמר הגביע, והם פוגשים את מנצ'סטר סיטי, וטוב, והם מפסידים 1-0, אבל בואו נדבר שני הרכבים, בואו נדבר שמות, סבבה? אז שוער תומאס סורנסן, הדני, מגן ימין, אנדי ווילקינסון, בהגנה, ריין שוקרוס.
הקפטן.
הקפטן ורוברט הות', שגם זכה באליפויות עם צ'לסי, ויזכה באליפות עם לסטר.
נכון.
מרק ווילסון, מגן שמאלי. ג'רמיין פנאנט, באגף ימין.
היה כישרון מאוד גדול בארסנל.
בכישור המרכזי, גלן ווילן ורורי דלאפ. קשר שמאלי, מתיו אטרינגטון, ובהתקפה, קן ויין ג'ונס וג'ונתן וולטרס, שגם היה מין, ג'ונתן וולטרס גם היה מין חלוץ כזה בהמתי.
מסיבי. ג'ון קרב עולה מהספסל. כן. יפה מאוד, סליף דיהו, שפעם היה איזה שנה זה? 2011, פאק. סליף דיהו מגיע לליברפול באיזה 2003. כן. נראה לי אחרי מונדיאל.
דרך אגב, גם ההרכב של סיטי זה בדיוק, אז אנחנו רואים תחילת עידן ה...
איזה הרכב.
ג'ו הארט, מיקה ריצ'רדס, וינסנט קומפני, לסקוט, קולרוב, נייג'ל דה יונג, גארט ברי, יאיה טורה, שגם כובש בסוף את גול הניצחון, דוד סילבה, מריו בלוטלי וקרלוס טבס, כשמאספסל עולים פבלו זבלטה, אדם ג'ונסון, הפדופיל, ופטריק ויירה.
וואו.
ורוברטו מנצ'יני על הקווים. אבל, למרות ההפסד הזה, סטוק מגיע לאירופה, כי היא הפסידה לקבוצה, ושם קורה אחד מהרגעים המכוננים של הכדורגל הישראלי, שפוגשים את מכבי תל אביב, ויואב זיו ברגע של עצבים.
בלילה קר בסטוק,
יואב זיו. בלילה קר בסטוק.
הנה זה קורה. רוברט הוט ניסה לעצבן את יואב זיו לאורך כל המשחק. ושימו לב מה עושה יואב זיו. שימו לב, בועט אל הכבל.
הוא יקבל גם עונש כבד על זה.
פשוט.
הוא יקבל גם עונש גדול.
אז הם בעצם, הם נצחים שלוש פעמים, פעמיים את מכבי תל אביב באמת, ופעם אחת את בשיקטש, חוץ מזה הם פוגשים גם את דינמו קייב, זה כאילו זה כבר, אנחנו הולכים, חזרנו לבתים של ארבע.
כן.
אבל הם מגיעים לשלב 32 הגדולות, הם פוגשים שם את ולנסיה, שם עם חואן מטה, הם מפסידים.
כמובן.
אבל זה באמת רגע השיא של סטוק, בעצם סטוק ירדה ליגה ב-2018, ודרך אגב, פיוליס פוטר משם מ-2013, הוא לא ממש הצליח כאילו למצב את עצמו כמאמן, משרת האימון האחרונה שלו הייתה ב-2019, כן, הוא די, זה די כזה מין one cadencia wonder, כן, כאילו מאוד כזה, הקדנציה הזאת בסטוק וחוץ לזה אין הרבה מסביב.
האמת שבין 2013 ל-2016 הם עושים שלוש עונות, שמסיימים ב... במקום התשיעי, בכל כן. אחת מהעונות האלה, והם גם, הם חוזרים לסגלים המטורפים, כמות השמות המדהימים שעוברים פה, היא נהדרת. בשער יש את אסמיר בגוביץ', רוברט הוט אמרנו, אנזונזי, שהיה הרבה שנים בסביליה, ג'רמיין פנט אמרנו, מרקו ארנאוטוביץ', עשה פה לעצמו את השם, צ'רלי אדם שיחק פה, פיטר קראוץ', ויקטר מוזס היה פה בהשאלה, בויאן קרקיץ' הגיע בתור ילד פלא שלא הצליח בברצלונה, גם אברהים אפלאי אפשר להגיד עליו את אותו דבר, וכמובן, הבן אדם שהקריירה שלו ברוורס, זה שרדן שקירי.
כן.
שעשה...
מה, איזה כוכב הוא היה שם? ודרך אגב, עשה מהמם, מרק יוז, זה גם, זה כאילו, זה מרגיש כמו, כמו מועדון כזה, שאתה חייב פשוט להיות ממש אפורי כדי להצליח בו, כאילו, תנסה להכניס צבע, לא יעבוד לך, תהיה הבן אדם הכי אפורי שיש, זה המקום בשבילך.
לגמרי. אז גם עוד קבוצה שככה הביאה לעולמנו שמות אדירים, ומדבר עכשיו על קבוצה שהגיעה לגמר.
ולא רק הגיעה.
וגם הניפה.
אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על קבוצות שמגיעות מכל מיני ערים יחסית גדולות, ומקומות עם יחסית, לא יודע, עם אופי, כן? וויגן זה חור, זה פשוט איפשהו בין מנצ'סטר לבין ליברפול, רוב האנשים שם הם אוהדי יונייטד, אין שם יותר מדי מסורת וכזה, אבל יש שם קבוצת כדורגל, כי בכל חור באנגליה יש קבוצת כדורגל, ובוויגן הקבוצה הזאת היא לא קבוצה מצליחה במיוחד, כן? בעצם יש לה מין תור, אפשר לקרוא לזה תור זהב, זה אפילו לא בדיוק זה, שבעצם ב-2005 הם עולים לפרמייר ליג, והם כל פעם נלחמים נגד הירידה וכל פעם שורדים, וב-2009 הם מביאים כמאמן בחור ספרדי בשם רוברטו מרטינז, שאימן את סוונזי שהייתה אז בליגה השנייה, והוא היה שחקן עבר בוויגן. אז הם מביאים אותו, זה כאילו יותר מרגש כזה, כמה שאפשר לדבר על וויגן כמרגש. ואין לה הרבה משאבים, וכל הזמן נלחנת על ההסתדרות שלו בליגה, בעצם בשלוש העונות הראשונות של מרטינז, המיקומים שלה הם 15, 16, 16. והפערים שלה מהקו זה 6 נקודות, 3 נקודות, 7 נקודות. כלומר, הם באמת...
הכי גבוליים שיש.
הכי גבוליים שיש. אני חושב שמעתם את הרעיון. גם את עונות 2013 היא פתחה באותה מגמה, מאבקים נגד הירידה, אבל בעונה הזאת קרה עוד משהו. גביה. גם בגביה אין לה יותר די הצלחות. מאז 1987 הם לא עברו את הסיבוב הרביעי. אבל באותה עונה הדברים קרו אחרת. אז הם מתחילים בסיבוב השלישי, כי עם קבוצת פרמייר ליג, כל הקבוצות פרמייר ליג מתחילות בסיבוב השלישי, נגד בורנמוס. דרך אגב, בורנמוס יש מאמן מאוד צעיר בשם אדי האו, שמאמן שם, הוא הצליח לצאת במשחק בוויגן, אדי אאו מצליח לצאת עם טקו, אבל דווקא במשחק חוץ שנמצא בבורנמוס, הם מצליחים לנצח 1-0. מול קבוצה מהליגה השלישית, כן? 1-0, אבל. הם ממשיכים לסיבוב הרביעי, הם פוגשים את מקספילד טאון, שמשחק בליגה החמישית. וגם שם, וויגן כאילו, בניצחון מאוד מאוד קטן, 1-0, מפנדל, באמת לא יותר מדי. אבל הם שוברים את הכללה של הסיבוב הרביעי. שוב, מאז 1987 הם לא עברו אותו. ואז הם ממשיכים לסיבוב החמישי, הם פוגשים את הדרספילד, שבאותו זמן בליגה השלישית, ועם הכללה מאחורה הם מתפוצצים, 4-1 מהדהד, עוברים לרבע גמר, שזה ההישג שלה מ-87. הם פוגשים את אברטון של דיוויד מויס, שאנחנו יודעים בהם שזה העונה האחרונה של דיוויד מויס, כי הוא יגיע ליונייטד. הם מגיעים לגודיסון פארק. אברטון מסיים את אותה עונה במקום השישי. וויגן מגיעה מתחתית הליגה. המשחק נגמר 3-0. שלושה שערים, דקה 30-33.
וואו.
והבחורים בכחול הולכים הביתה, והם עולים לוומבלי, חצי גמר. עכשיו, בחצי גמר הם מקבלים הגרלה מדהימה. למה? כי מי יש בחצי גמר? את סיטי, את צ'לסי, את מילוול ואותם. הם מקבלים את מילוול. הם לא מתקשים, הם נצחים 2-0, והם עולים לפעם הראשונה בתולדותיה לגמר הגביע. ובגמר מחכה לה העשירה מהעיר הגדולה, מנצ'סטר. אבל לא יונייטד, אלא סיטי. היא כבר עמוק בעידן האמירתי, אחרי אליפות אחת, אחרי גביע, והיא נמצאת במקום השני. היא נמצאת במקום השני, שוב, המשחק הזה קורה לפני סוף העונה. היא מגיעה במקום השני, אבל יונייטד כבר מבטיחה אליפות באותו זמן, ויש הרבה חוסר שקט סביב מנצ'יני, כי הם מסיים בפער די גדול מיונייטד, והתפיסה שכאילו, אם השקענו כל כך הרבה כסף בקבוצה, לא הגיוני שנסיים מקום שני, כלומר, ויש הרבה דיבורים שכבר יש בתקשורת דיבור שמנצ'יני יוחלף, ושמי שהחליף אותו זה פלגריני ממלגה. כלומר שאנחנו יודעים שזה באמת מה שקרה. עכשיו בוא נדבר שנייה על הרכבים. אני עכשיו אקריא לך שני הרכבים, ובוא תגיד לי מה אתה חושב עליהם. הרכב אחד, ג'ו הארט, פבלו סבלטה, וינסנט קומפני, נסטאסיץ', קלישי, דוד סילבה, יאיה טורה, גארט ברי, סמיר נסרי, סרחיו אגוארו, קרלוס טבס. מהספסל עולים, ג'יימס מילנר, ג'ק רודוול ואדין ג'קו. אוקיי?
מכובד.
מכובד. הרכב שני, ג'ואל רובלס, אמרסון בויס, שדרך אגב היום הוא מאמן נבחרת ברבדוס, פול שרנר, אנטואן אלקראז, רוג'ר אספינוזה, ג'יימס מקארטי, ג'יימס מקארטור, ג'ורדי גומז, קלום מקמנמן, ארונה קונה ושון מלוני. מהספסל עולה שם אחד ויחיד, בן ווטסון. מי אמור לנצח משחק הזה?
אני הולך על הקבוצה עם ארונה קוני ושון מלוני. וואו.
שמע, זה פערים מטורפים. ואתה צריך לזכור עוד דבר. סיטי אולי מגיעה מהמקום השני ומאוכזבת שהם לא זכו באליפות, אבל וויגן מגיע למשחק הזה מתחת לקו האדום. וסיטי פשוט במשחק לא טוב. בין השאר, סבלטה מקבל אדום בדקה 84, כאילו צהוב שני ואדום בדקה 84. ובדקה 91, בן ווטסון, המחליף היחיד של וויגן, מתרומם לקרן ונוגח 1-0, שהביא לוויגן גביע היסטורי.
מלוני טייקס, and it's in! It's Ben Watson! It's Ben Watson for Wigan Athletic! They've surely won the FA Cup for Dave Whelan, for Roberto Martinez. You just cannot write scripts like this.
What a ball it was into the box. Ben Watson, Man City are trying to zonal mark, but nobody attacks the ball. Ben Watson comes from a little bit deeper. No chance for Joe Hart. What a shot we've got on our hands here.
אבל השמחה של וויגן לא ארוכה, בכלל לא. שלוש ימים אחר כך, הם מפסידים 4-1 לארסנל, ויורדים ליגה רשמית. שבועיים אחר כך, מרטינז עוזב לאברטון, ובגלל שמויס עובר ליונייטד. אבל הנה הקטע המדהים באמת. וויגן זכו בגביע.
הם הולכים לאירופה.
הם הולכים לאירופה. הם עולים אוטומטית לשלב הבתים. בעודם בליגה השנייה, הם בעצם משחקים באירופה, הם משחקים בבית עם מארי בור, עם רובין קזן ועם זולטה ורחם. הם שמים אחרונים בליגה כמובן, כאילו, הם שמים אחרונים בשלב הבתים, כן? חוץ מזה, באותה עונה, הם מגיעים עד חצי גמר הגביה, הם ממש בונים לצם שם של קבוצת גביה טיפוסית, שברבע הם מנצחים את סיטי.
וואו.
בית אחד.
וואו.
אז ב-2016, ויגן עולה עוד פעם לכותרות, הפעם בזכות שיר שכתבו האוהדים על החלוץ שלהם, וויל גריג, בטח עם מה שקורה עם יורו 2000, בזכות יורו 2016, זה באמת הופך לתופעה עולמית השיר הזה. ב-2018 וואו. בעצם הגיע הניצחון השלישי בטרילוגיה של ויגן על סיטי. הפעם זה הפערים כל כך גדולים שזה כבר נראה לא הגיוני. מצד אחד יש לנו את סיטי שנמצאת באמצע עונה של 100 נקודות עם תחת פפ גוארדיולה. היא פוגשת בסיבוב החמישי את ויגן מהליגה השלישית.
והיא עושה לה את זה שוב.
והיא עושה 1-0, ומי קורא שאתה 1-0?
נו.
וויל גריג.
ענק.
הפעם האחרונה שוויגן בעצם מגיע לכותרות הנרחבות נקרא לזה, היא ב-2020, ונסיבות קצת פחות מסמכות. באמצע הקורונה צץ לו סיפור מאוד מאוד ביזרי, שהבעלים האסייתי של וויגן הימר על הקבוצה במקאו, שזה סוג של הלס וגאס של האסייתים, שוויגן תרד ליגה, ואז כדי להבטיח שהאימור שלו יהיה כמו שצריך, הוא מפסיק לשלם משכורות. ואז כדי שהקבוצה תקבל הורדת נקודות ותרד ליגה, אם גם תקבלת הורדת נקודות, באמת יורדת ליגה, אבל משחק אחרי שאתה מתגלה, יש להם משחק מול הל, והם כובשים 7-0 במחצית. כאילו, וזה מין...
איך זה קורה?
פשוט, אז היה מוחלטת.
וואו.
אבל הורדת נקודות הסעד שלהם יורדים, היום הם כזה מתנדנדים בלינגה שנייה לשלישית, גם בעיות כלכליות וכאלה. אבל זה הסיפור של ויגן, שזה באמת, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, כי הוא באמת מנותק, הוא באמת מנותק מכלום, כן? זו קבוצה שזכתה בגביה בעודה יורדת ליגה, חוץ מזה, אין לה יותר די הצלחות לפני, אין לה הצלחות אחרי. יש פשוט כאילו...
בום, זכייה בגביע.
בום, זכייה בגביע. ואגב, שון מלוני הוא היום המאמן של ויגן.
די, איזה שם ענק. בטוח שמשהו זז בלבבות שחקני המנג'ר שמאזינים לנו. וואו, טוב, תשמע, עברנו פה על כמה סיפורים מטריפים. אני בטוח שמי שמאזין עכשיו אומר, מה עם הזאת ומה עם הזאת, אז אנחנו עכשיו עושים פה, בכמה שורות לכל קבוצה, הזכורים של כבוד, אני מתחיל, אנחנו עושים ככה, back and forth. Okay. אז אני מתחיל עם שני הזכורים, מעונת הפרמייר ליג הראשונה, עונה 92-93, שתי קבוצות שהיום לדמיין אותן בצמרת של הפרמייר ליג זה ייראה כהזיה. הראשונה זאת נוריץ', שגם התחילה את עונת הפרמייר ליג הראשונה כמועמדת לירידה. היא מובילה את הטבלה בשמונה נקודות לפני חג המולד. קריסה מפוארת, הם בסוף מסיימים במקום השלישי והמכובד.
זה בעצם האליפות הראשונה של פרגוסון, או ש...
כן. כן, כן. בעונה לפני ליד זוכה, אז כן, זה הראשונה של פרגי. מי שאולי תכירו מהקבוצה הזאת של נוריץ' זה קריס סאטון, שאחרי זה ימשיך לבלקבורן לשחק לצידו של שירר, והוא כבר יזכה באליפות שלו. ומי שעוד עושה עונה גדולה באותה עונה, 92-3, זו גם קווינס פארק ריינג'רס, שמסיימת במקום החמישי, והיא הקבוצה הלונדונית הבכירה באותה עונה. אז זה גדול. ממש חבל שבימים האלו זה לא הספיק להופעה במפעלים אירופיים. מי שתכירו כאן, כבר ציינו אותו בפרק הזה, זה לס פרדיננד הנהדר, שהיה הכובש המוביל של הקבוצה, עם 20 שערי ליגה. סגי אליך.
אז אני מדבר על ברנלי, שבעצם עושה גם דברים מטורפים, תחת המאמן שון דייץ'. בעצם היא ב-2016 היא עולה לפרמייר ליג, כולם בטוחים שהיא תרד, היא מצליחה לשרוד בליגה, ואז עונה אחר כך כולם בטוחים שהיא תרד, אז היא במקום לרדת היא מסיימת במקום השביעי, עם קריס ווד, אשלי בארנס, בן מי, ג'יימס טרקובסקי, ג'ק קורק, ועוד שמות אהובים ונהדרים, והם עולים לאירופה, הם מגיעים עד שלב הפלייאוף של הליגה האירופית, מפסידים לאולימפיאקוס בעצם, אבל זה באמת היום, זה, כאילו, זה רגע השיא של ברנלי.
כן, יפה מאוד. אני שוב מציין עוד שתי קבוצות, שתי קבוצות שהאמת כבר עשיתי עליהן פרקים משל עצמן, אז רק באזכור קצר, ואני ממש ממליץ שתלכו לשמוע את הפרקים. הראשונה זאת וסטאם, שמסיימת את עונה 98-99 במקום החמישי, עם כרטיס לאירופה, תחת הרי רדנאפ, שגם עליו דיברנו היום. איאן רייט האגדי משחק פה אחרי הימים הגדולים בארסנל, ג'ון הרצון, טרבור סינקלר, שקה היסלופ בשאר, וגם השחקנים הצעירים, ריו פרדיננד, פרנק למפארד, ג'ו קול מתחיל את הפריצה שלו פה, וגם קוסם אחד, אייל ברקוביץ', עונה נהדרת, בכלל יש פה סיפור של כמה עונות שווסטאם פשוט מייצרת אחלה של שחקנים ועושה עונות ממש ממש יפות. והקבוצה השנייה, גם היא מלונדון, זאת פולאם, שבעונת 2008-2009 היא מסיימת במקום השביעי, תחת רוי הודג'סון, ובעונה שלאחר מכן היא עושה קמפיין מופלא באירופה, שמסתיים רק בהערכה של משחק הגמר, של הליגה האירופית, שם היא מפסידה לאתלטיקו מדריד של פורלן ושל אגוארו, אז אם בא לכם לשמוע שמות כמו זולטן גרה, קלין דמפסי, בובי זמורה ודמיאן דאף, אז אתם מוזמנים להקשיב לפרק הזה. סגי, חוזרים אליך.
אז אני מדבר על סוונזי. סוונזי, הם זכו בגביע הליגה ב-2013, עם מיכאל אודרופ על הקפים, איתי שכטר על הספסל, אבל... מי שבעיקר זכור מאותו...
מיכאל אודרופ על הקווים, ואיתי שכטר האגדי. אתה מוסיף את האגדי רק לאיתי שכטר, לא למיכאל אודרופ.
אבל הם בעיקר זכורים בזכות החלוץ הספרדי מיצ'ו, שכבש בחצי עונה 15 שערים. אתה אפילו, כל מיני דברים כ- one season wonder, זה אפילו לא זה, הוא half season wonder, כאילו. חצי עונה של 15 שערים, והוא באמת שם אותו בספרי ההיסטוריה של הכדורגל. אבל אחר כך הם מגיעים גם לליגה האירופית, הם בבית עם סנט גלן, קרסנודר ווולנסיה, הם מסיימים שניים בבית הזה, הם מגיעים ל-32 גדולות, הם מודחים מול נאפולי של רפה בניטס והיגואין. באמת, באותה עונה מי שכיכב היה החלוץ ווילפריד בוני, גם כבש מעל 20 שערים באותה עונה, וזכור בזכות גם שיר שחקן רגש מאוד.
הוא בהמשך גם, האמת שבעונה אחר כך, ב-14-15,
הוא גם, הוא נותן עוד עונה של איזה 20 ומשהו
שער. הוא נותן חצי עונה מטורפת, ועשיתי קונה אותו באמצע העונה, וגם שם יש פביאנסקי בשער, ואשלי וויליאמס, ושלבי, וגילפי סיגורצון, בימים שעוד היה מותר, אתה יודע. יפה. ומסיימים במקום השמיני, ב-14-15.
כן, כן.
אז גם כמה שנים אדירות של סוונזי. יפה, חוזרים אליי, אז אני אדבר על סנדרלנד, טיל איי די, סתם, סנדרלנד של 99-2000 ו-2000-2001, שתי עונות רצופות שהיא סיימה בהן במקום השביעי, גם פה לצערנו זה לא הספיק בשביל שנראה אותה מתישהו באירופה, תומאס סורנסן, השוער הדני הענק היה בשער,
שהיה גם בסטוק.
נכון, שהזכרנו אותו גם בסטוק. סטיב בולד, הקפטן, גם הוא מגיע אחרי שנות ה-C בארסנל, ומעל כולם זאת הייתה קבוצה של קווין פיליפס, שהיה פשוט חלוץ לא נורמלי, נותן שם עונה של איזה 30 גולים לדעתי, אחת מהן, ולצידו גם נייל קווין האירי היה בהתקפה, ימים שהיה מאוד קשה לשחק באצטדיון האור של סנדרלנד. יפה. אליך סגי?
אז אני אלך על אחת מההיסטוריה באמת הלא רחוקה דווקא, על שפילד יונייטד, שב-2019 עולה לפרמייר ליג, וגם מסומנת כמועמדת לירידה, אבל אני צריכה בעצם להדים את כולם עם, זה רק במקום התשיעי, אבל זה לא באמת רק, כי גם המאמן ורוב הסגל הולכים ביחד מהליגה השלישית, אבל בעיקר יש שם אחד שיזכר מזה, ג'ון לנסטרום, שבגלל תחקיר כושל של... מנהלי הפנטזי הוא מסומן כמגן ולא כקשר והופך לנכס הפנטזי הכי מפורסם בהיסטוריה.
האגדה של המשחק, לא נשכח אותו. יפה מאוד. אני עם עוד כמה אזכורים קצרים ככה של כבוד, אז שפיל ונסדי, עונה 96-97, מסיימת במקום השביעי. גם היא מקום אחד בלבד מחוץ למקומות שמוליכים לאירופה. השם המפורסם כאן הוא בניטו קרבונה, שהיה שחקן איטלקי לא רע בכלל, אבל סיום גבוה, הביא כסף, הביא שאיפות להתחזק, ומי שהצטרף אליו היה פאולו דיקניו. ולמי שמכיר את התמונה מההצגה של דיקניו בקבוצה, ביחד עם קרבונה, הם אוכלים שם פיצה, מאוד סטריאוטיפי וכיפי. צ'רלטון, אתלטיק, בעונת 2003-2004, מסיימת במקום השביעי גם כן. שמות בולטים כאן, מרק פיש, הבלם הדרום אפריקאי למי שזוכר ממונדיאל 98, מט הולנד, שכבר דיברנו עליו בעונה האגדית של איפסוויץ' כמה שנים קודם לכן, קרלטון קול החלוץ, סקוט פארקר שבהמשך יגיע לצ'לסי, פול קונצ'סקי, ועוד אחד שממש לפני רגע הופיע כאן, פאולו דיקניו, והקבוצה האחרונה שלי, ואז אתה תסיים סגי, ווימבלדון 93-4, הרבה אנשים בגילי או קצת יותר מבוגרים, מאוד 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 זוכרים את הקבוצה הזאת, כמובן ויני ג'ונס האגדי, אז בעונה 93-94 הם מסיימים במקום השישי, והקבוצה הזאת, אולי אני אתכה לשמוע, עירכה את המשחקים שלה באותה עונה, באצטדיון של פאלאס, בסלהרסט. כן.
אז וייבים של כדורגל ישראלי.
ממש. כן, הם עירכו במושבה בעצם.
בדיוק, עירכו במושבה.
יפה. אז קבוצה האחרונה שלך, ואנחנו נעשה פה סגירה.
אז אני אדבר על סאוטמפטון, שבין 2013-2017, הם לא סיימו מתחת למקום 8. היו בעצם שלושה מאמנים, מאוריסיו פוצ'טינו, רונלד קומן וקלוד פואל. תחת קומן גם הגיעו פעמיים לאירופה. אני ממליץ לכם ממש לחפש ביוטיוב סאוטמפטון אין אירופה, אתם לא תתאכזבו. אז העולם בעיקר יזכור אותם בגלל כמות מטורפת של שחקנים שהגיעו משם לטופ העולמי, בין אם זה סאדיו מאנה, או טאדיץ', או טובי אלדרווירלד, ועוד ועוד.
וירג'יל ון דייק.
וירג'יל ון דייק, והשם האהוב עליי שם זה גרציאנו פלה, שכיכב ביורו 2016, אבל אנחנו בעיקר נזכור אותם.
Took his talents to China.
כן.
אני היה מטורף.
כן, כן. אז אנחנו בעיקר נזכור אותם בגלל יובל שבתאי.
It appears that they'll have to break that sequence now if they're to get through. Given away carelessly to the substitute, Kaptai lays it up. Will it come up with Zaglu to hit it? Oh, it could be a winner to send Hapoel Beersheba through. And Zaglu has got it 12 minutes from time. Southampton need two to go through. One mistake we talked about. And it was one mistake that came. They came back from the dead against Internazionale Milano 2 weeks ago.
מפגש אגדי עם הפועל באר שבע. ואתה יודע מה? יאללה, אני שובר את חוקי הפורמט של עצמי. אני מוסיף פה ככה עוד איזה קבוצה אחת. רדינג, לא דיברנו עליה. עונת 2006-2007. גם קבוצה, באמת, אין פה כלום כמעט. יש פה את סטיב סידוול הקשר, שהיה חלק מכללת מספרי 9 בצ'לסי. יש פה את שיין לונג הצעיר, את קווין דויל שכבש איזה 13 שערים, והקבוצה הזאת איכשהו מסיימת במקום השמיני. ועוד קבוצה שהצליחה להשיג סיום לא סביר במקום השמיני, זאת ווסט ברומיץ' אלביון עם המאמן סטיב קלארק. גם פה קרייג דוסון, גארת מקאולי, בן פוסטר, אבל מעל כולם, רומלו לוקאקו, שהתחיל פה את הפריצה המטורפת שלו בכדורגל האנגלי.
זה המשחק פרישה של פרגוסון.
נכון.
חמש, כן.
אז סגי, עברנו פה על לא מעט קבוצות.
מסע.
ממש, מי יותר ומי פחות. וואו, ממש כיף להיזכר. תודה רבה על עבודת תחקיר שבאמת, להוריד בפניך את הכובע, תמיד אתה, אני חושב שאני מגיע הכי טייט שיש לפרקים, ואתה עדיין מצליח להביא לי ככה סיפורים שמפתיעים ומרגשים, ולמי שמאזין כמובן. אז תודה רבה אחי, וניפגש בשמחות. וזהו חברים, נקווה שנהנתם מאוד סיפור שהרחובות לא ישכחו. מוזמנים לעקוב גם אחרי סגי לימן וגם אחריי בטוויטר, לדרג את הפודקאסט בבקשה באפל או בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים. אני עומר איינורן, ניפגש בפרק הבא.